אפתח.
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אכן כן, כל פעם שאנחנו בתוכנית הזאת, אגב למי שלא מכיר, אנחנו פשוט הולכים כל פעם ליעד אחר, לא פיזית הולכים ליעד הזה, למרות שכאילו רענן היה בכל היעדים האלה ומוצא לך את המיץ ואת העיניים מהדבר הזה, וכזה מתנשא עליך בקטע של אני הייתי שם, הטעם, אני לא יכול לתאר לך את הטעם, זה טעם שרק אנשים זה טעמו מוכרים. אז זאת התוכנית בגדול, הוא מתנשא עלינו, אני מייצג אתכם. אנשים שלא היינו ב-99% מהיעדים שאנחנו כבר הלכנו אליהם פה, וגם היום אנחנו מגיעים למקום שלא הייתי בו, אני מת להיות שם, לא היו לי פרטנרים לזה, אני מודה, כן, לא היו לי פרטנרים לזה.
אז בוא, הכרנו עכשיו.
לא היה כאילו איזה, בא לכם לזה,
באמת?
כן, כן, ההורים שלי נסעו לשם,
בטח.
והיעד זה כמובן מרוקו.
כן, מרוקו.
ואגב, מאיפה זה אצלי? אם, כשעשינו את התוכנית על פינלנד, אני הבאתי מונטי פייטון עם פינלנד, ומשם אני מכיר את פינלנד, לא, 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 אשכרה כן. מזה, אז כאילו, לילה בקזבלנקה, זה אחי מרקס, וגם קזבלנקה, כמובן, שזה, אתה יודע, זה גם כן אחד מהדברים, בוגארט וכל הדבר הזה, זה די מדהים.
זה די מדהים, למרות שתדע לך שלפני התוכנית, אני ממש חוזר ממרקש עכשיו.
ברור שאתה חוזר ממרקש עכשיו.
מה, לא היית ממרקש? אז דווקא חשבתי, כי יש שם באמת את הכיכר אולי הכי מדהימה בעולם, שקוראים לה ג'מאל פנה, ודווקא חשבתי על אבא שלך.
אבא שלי היה שם בטוח.
תקשיב, זה המספרי סיפורים בעצם.
מה שקרה.
זה כיכר הזה, אבל רגע, לא, נגיע.
אוקיי.
לא, כי ג'מאל פנה צריכה לבוא, אז מה אתה בעצם רוצה לדעת? מה אתם רוצים לדעת? אתם, כי אתה מייצג עכשיו. סתם.
אז רגע, זה היית עכשיו, ו...
הייתי בעבודה ממש במרקש לאיזה 3 ימים, ו...
היית הרבה פעמים?
הייתי הרבה פעמים במרוקו, וגם בכמה סגנונות של טיול.
זוכר את הפעם הראשונה?
קודם כל, בטוח זוכר את הפעם הראשונה, כי זה היה הטיול הראשון עם אהובתי, כשטיילנו ביחד.
או, יפה.
ממש, וזה היה עוד בתקופה שאתה צריך להיכנס עם קבוצות, בוויזות ועניינים וזה.
כי לא היו יחסים, אתה אומר.
לא היו, היום זה כמובן הרבה יותר פשוט, וזה דיגיטל, וגם עד 7 באוקטובר היו טיסות ישירות, שזה היה מאוד כיף, וזה גם תגבר, ואז יש לי, לא משנה, עשתה ארוחה כזאת שכמעט כל ספטמבר אני מגיע לשם, וגם עשיתי שם טרק, כי לא הייתי בכל מיני שם, כי אני מת, באמת מאוד אוהב אותה, ולפני התוכנית פתאום נפל לי עוד איזה אסימון, שזה מה שגם לי כיף מאוד בתוכנית הזאת, שזה מחדד לי עוד דברים, זה שיש, יש הרבה מדינות, כל מדינה היא שונה אחת מהשנייה, כמו המשפט הזה, משפחות שהוא מזה, אז יש, אבל יש הרבה מדינות שיש בהם איזה דמיון, שוויץ, איטליה, צרפת, יש בהם איזה משהו, כן. זה לא משנה.
אתה מתאר את אירופה, אתה לרוב מתאר את אותה כן, ארכיטקטורה, כן?
כן, אבל בדיוק, והאי הבריטי, נופים וזה, כן. ושפה וכל מיני כאלה וזה, ויש מדינות שכמו שאומרים בעולם האופנה, הם פיס. אין, אם אתה יצאת מהגבול שלהם, אתה לא... זהו, אתה במקום אחר לגמרי. אתה לא קשור אליהם פשוט.
אבל יש השפעות של מרוקו על העולם בכל מיני מקומות.
נכון, אבל במרוקו...
אני יכול לראות דוגמאות למרוקו בעולם.
זה יוציא, אבל זה לא כל המדינה עכשיו תהיה כמו מרוקו.
הבנתי, בסדר.
אז מרוקו היא אחת מהן. היא כזאת, היא מרוקו. אתה יכול לראות אותה רק במרוקו.
בצבע שלה, בטקסטורה, בארכיטקטורה ובאנשים וב...
בהכל.
בנוף.
בהכל, כי קודם כל היא כמו הרבה מדינות, אבל היא כמה מדינות בעצם כביכול, היא כמה נופים. והיא נמצאת במין מיקום כזה, היא באפריקה קודם כל,
כן.
אבל היא לא אפריקאית שאתה מדמיין.
כן.
אבל מצד שני, בדרום מרוקו, שאתה מגיע בואכה סהרה, מה שפעם היה שיירות גמלים לטימבקטו, אז אתה נוסע על נער הדרה, שזה דרעי, הדרעי, כן, ממדער הדרה, כן. ושם אתה באפריקה. אתה עם גם קי אור, גם תקלים, אתה באפריקה לגמרי. אתה נוסע עוד שעתיים, אתה כבר בערי האטלס בכלל, והברברים, תודרה, כפר תודרה, שנומו בר,
כן, כן, כן.
המוזיקה, הכל הוא משהו אחר, וכשאתה נוסע עוד צפונה, פרופו קזבלנקה, אז אתה פתאום בערים שיש בהם השפעה אירופאית, כי הם על הים התיכון,
כן,
רבת, מקנס.
כן, נמל, כן.
כן, וגם צרפתים, וגם הספרדים, אנדלוסיה כבר דיברנו. אז יש לך פה כמה מדינות שהן בעצם באותה מדינה, ועדיין יש להם שפה אחת, ויש בהם משהו מאוד חוצה את המרוקאיות שלהם.
ואני מכיר רק דרך הכדורגל גאווה גדולה, 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 גדולה.
בפעם הלפני האחרונה שהייתי במרוקו, נחתתי במרקש כשהם עלו לשמינית גמר. נחתתי וראיתי, עשיתי טרק.
מלא קינה.
הלכתי באטלס 4 ימים, חברה טובה, וישנו בבתים, והיינו בלילה השני באמצע כפר של נוואר עם מרק חירה כזה.
כן.
ומשחק, רבע גמר.
הדלק.
ורק לי היה קליטה לכאן 11, והם ישבו איתי. איזה 30 אנשים, יש לי אייפון מיני, מי שזה, כאילו זה קטן כזה. יום גדול. והם ישבו וראו איתי, וזה היה חוויה מבחינתי מהממת.
יש תמונה של הרגע הזה?
יש לי תמונה, ברור. יש לי וידאו של זה. אני אראה לך את זה. כן, כן, זה קטע הזוי. והם באמת, אנחנו גם כישראלים, מרוקאים וזה, אז אתה גם מגיע, אתה מופתע מאוד מהחום באמת, והאוכל הוא אחר ממה שאתה מדמיין.
אז אתה מדבר חום, חום?
חום אנושי.
חום אנושי.
חום אנושי.
לא, אני לא מופתע. אני מכיר מרוקאים, זה לא יכול להיות יותר... זה לא יכול להיות אחר ממה שאני מכיר, כאילו...
נכון, אז האוכל הוא אחר, כי אנחנו מכירים את האוכל המרוקאי.
היהודי, ברור.
אז זה אחר, אבל אתה מופתע, אני כן, אפרופו החום, מכמה זה חוצה את כל אותן מדינות, או הסערה והאטלס, כולם הם, שלפעמים אתה מגיע לאטלס והם ברברים, אתה יודע, מאיימים כאלה, נוקשים.
אז זהו, זה חום, זה חום ברמת המזג החם, או שזה חום ברמת החיבוק ותמיד תמיד ווילינג ונחמדים?
נחמדים בצורה בלתי רגילה. אני, אפרופו עוד פעם, הטרק הזה, אתה בלילה, היה פתאום קור אימים, ראינו שמתחילות להידלק מדורות בגגות. ואז אנחנו סתם היינו באיזה כמו ביקטה כזאת, גסטאוס כזה וזה, אז הלכנו בזה ליד, וסתם התיישבנו שם ליד. יוצאת לך מישהי שלא, לא יכולים לדבר ביחד, אבל בעיניים אתה מדבר, מביאה לך את המרק חירה שלהם, קודם כל מושיבה אותך כיסאות, ויושבת מולך, ככה עכשיו חצי שעה, יושבת מולך, לא, זה חום אחר לגמרי, ומאוד אנושי.
הרבה אנשים זה כזה, ים האנשים.
ים האנשים, ובערים בעיקר, בערים, מרקשי של מיליונים.
כן.
כן, כן. וגם היה איזה תהליך במרוקו שהם התכנסו לכיוון ערים, קזבלנקה, כל המקומות האלה, זה כאילו קצת כינוס כדי, גם הממשלה.
אתה אומר, כינוס יש גם מקנס לפי דעתי.
מקנס, בטח.
כן.
מקנס ורבה.
אתה יודע מי משם.
מי משם?
אבי טולדנו, יש לו את השיר הזה.
כן, כן, לא ידעתי.
כן, קוראים לי אבי טולדנו, אח בבית, שמי אלבר.
לא, זה שהוא מרוקו ידעתי, לא ידעתי שהוא לא, מכנס.
זה, אני כן. נולדתי לזה, וזה בעיר מכנס.
וואלה, לא, אז לא זכרתי את המילים.
למה אני זוכר?
כן, אני חשבתי שהוא מאורה. לא, מה הוא שר?
למה אני יודע את זה?
לא יודע, למה אתה יודע את זה?
תמצא לא, את השיר כאילו... הזה, נוג.
הוא אומר משהו על מרוקו, קזבלנקה וזה, ואבי טולדנו. זה הידע. אבל אם התחלנו, אז אנחנו... לי, לפחות ברמה האישית שלי, כי זה הכי פחות מוכר, וכשאמרתי שמרוקו היא כמו סוג של פיס, אז באמת מרקש, שהיא בירת הברברים, היא נמצאת ממש צמוד לאטלס, גם האטלס מחולק לתיכון.
היא גבוהה?
כן, היא גבוהה, אבל היא בעמק. היא בעמק, גבוהה, קרה בלילה, מדבר, חמה מאוד ביום, בקיץ, בחורף גם, נעימה יחסית, והיא... פשוט מהממת, ובעיקר הלב שלה, יש לה עיר עתיקה, היא ענקית, אבל יש לה עיר עתיקה שיש שם באמת כיכר שקוראים לו אג'מה אלפנה. כאילו הקלישות והקלישות, אבל אם אתה מדמיין את סצנת הפתיחה של אלאדין, בדיוק, אלף לילה ולילה.
Welcome to Agrabah.
בדיוק, welcome to Agrabah. בדיוק, זה, אז זה, אבל זה בול זה. עכשיו, כשאתה מבין שזה זה, אז אתה, אני במרקש באמת הייתי, נגיד, מעל 10 פעמים לפחות, אין, אתה כל היום מגלה עוד סמטה ועוד סמטה ועוד פינה ועוד טעוי עם הזה ועוד, אתה אומר, לא מאמין שמוכרים את זה, לא מאמין שעושים את זה, לא מאמין שמתקנים את זה, אבל, וזה היום, היום הוא שוק אחד גדול, עם דברים מדהימים ומכבסות, וכמובן רוב העתיק והמלח והיהודים, וכאילו סיפור שלם, והיום גם עולם של רופטופים מגניב, כאילו גם...
זה אתה מדבר כבר קצת היפסטרי, אני שואל, ברמה המסחרית תיירותית, זה מאוד ממוסחר כבר? זה כבר שנים של...
השוק כן, השוק כן, למרות שעוד פעם אתה רואה אותם בשוק, וגם את המרקשים, אבל זהו, ובלילה, מ-5-6 בערב שיורד השמש, יש כיכר שנקראת האג'מה אלפנה, שזה יותר רחבה מאשר כיכר עגולה, ואז מתחיל קסם שהוא כאילו אנחנו מסתכלים עליו כתיירים, אבל הוא ממש לא בשבילנו, וזה המונח כיכר העיר, הבנתי אותו שם, רק שם. פתאום נחילים של אנשים, מכל הגילאים, משפחות וזה מגיעים, ותדמיין עכשיו מעגלים של ההוא בא עם הקוף המעולף, או עם הנחש קוברה, המספרי סיפורים, המוזיקה, המשחקי קופסה, המשחקי כדור.
כמו פעם, גם היום נשאר אותו דבר.
נפתחים בחמש בערב, נסגרים בשתיים לפנות בוקר, דוכני אוכל של שמן וזה, צרחות, צעקות, אבל שמחה, פשוט שמחה.
כל יום.
כל יום בערב אתה זה מתחיל וכולם מגיעים וזה לא נמאס, וגם דברים באמת שאתה אומר לא יכול להיות שזה מעניין אותם עכשיו, והם כולם מאופנטים, מסתכלים על הדבר הזה ככה, ואני לא ראיתי דבר כזה באמת בהרבה מאוד שיטוטים בעולם. האלף לילה זה באמת, אתה אומר וואו, איזה דבר מהמם זה, וזה נשאר, וזה בעיניי הלב הפועם של מרקש. היא מדהימה בהמון המון מובנים, אבל הג'מאע אל-פנא זה באמת אירוע כזה מאוד מאוד חריג.
בא לי מאוד מאוד מאוד.
והמוזיקה המרוקאית דרך
אגב. אבל עכשיו אתה תשמע את כל ההיסטוריה המשפחתית של אבי טולדן. בבקשה.
יאללה.
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
וגם עינת לוי, למה אתה זה?
גם עינת לוי, מה זאת אומרת?
היא גם, היא מומחית למרוקו ויועצת אסטרטגית לשיתופי פעולה במזרח התיכון. בבקשה, בואו נשתף פעולה במזרח התיכון. תיעצי לי על הדבר הזה, תיעצי לנו, תפטרי אותנו מכל הדבר הזה. את חיה ברגע זה במרוקו?
כרגע אני בין לבין. חלק מהדברים שלי שם, כרגע אני בחיפה, אבל אני על הקו, מרוקו זה לנצח.
יו, איזה כיף. ממתי הרומן הזה עם מרוקו?
כבר 12 שנה, אבל זה התחיל כשסיימתי את הצבא, ומורידים מדים, שואלים רגע מאיפה אני, מה אני רוצה להיות, ושם הבנתי שאני לא יודעת באמת מאיפה באתי, ולא יודעת מה זה אומר להיות מרוקאית, ומשם הכל התחיל.
מגניב מאוד מאוד מאוד, זה כמו השיר הזה של אבטר רחמים, שהוא איזה, אל תקרא לי ישראל, אל תקרא לי בניי, ואין שום דבר מאחורי מצדדיי ולפניי, ואז כאילו הוא הולך ובודק, והולך כל כך אחורה ומבין משהו על המוצא שלו ועל החיים שלו, והוא קורא לזה אוצר. זה כזה, כאילו את פתאום מגיעה, ומה זה? זה פתאום את אומרת, אני מבינה פתאום מלא דברים על עצמי? זה כאילו ה-DNA עושה כזה, איזה טינג?
לגמרי. יש שם צופן של חיים, של אנושיות, שבאמת מעדד הרבה מהישראליות אגב, ואני חושבת שהיום הישראלים בכלל הם גם קצת מרוקאים, הם לא יודעים את זה עד שהם מגיעים למרוקו.
מעניין, כי ההשפעה היא, זה צבע כל כך דומיננטי, הצבע התרבותי המרוקאי, הצבע של השמח, ובכל אני חושב שבכל השמחות שלנו, ויש לנו בלי עין הרע הרבה, זה, גם כשאני אומר בלי עין הרע זה מרוקאי, זה כאילו זה יתחבר יותר טוב מכל דבר אחר.
כן, זה גם צבע של קהילה, זה צבע של הרבה דברים שהם הביאו לפה שלא, אתה לא מכיר במערב אירופה נגיד, או של החיים ביחד הזה.
מה הפתיע אותך כשהגעת לשם?
המיידיות של להרגיש שייכת.
זה כיף, לאיזה עיר הגעת כשהגעת?
נחתתי בקזבלנקה רבת, הייתי שם בעיקר בהתחלה, אבל אני באמת כבר 12 שנה ו... כל מקום במרוקו, אני לא צריכה להגיד לכם כמה היא מגוונת, וכל מקום יש לו איזה חיבור אחר. אבל העיר האהובה עליי במרוקו זה איסאווירה.
אני לא מכיר.
על הים.
על הים.
על הים, עם השחפים, והרב תרבותיות, אבל יש לזה סיבה, וזה בדיוק מה שבעצם הזכרתם קודם. בסוף חוזרים לשורש, אני מחיפה במקור, חיפה מעדדת לי את איסאווירה, ברב תרבותיות, ברב גוניות, בים, בפשטות, וזה פשוט
התחבר. יפה. והתחלת ככה לחקור יותר ויותר, הלכת לכפרים, הלכת לאזורים אחרים קצת פחות מוכרים. מה גילית?
כן, האמת שאת הכפרים בעיקר גיליתי ברעידת אדמה האחרונה שהייתה במרוקו
ממש לפני שנה.
האמת ממש לפני שנה. כן. זה היה בשמיני לספטמבר, ומרוקו לא קיבלה סיוע רשמי מישראל, אבל המון ארגוני סיוע רצו להגיע, והפכתי להיות איזושהי צומת, והקמתי שם פורום סיוע אזרחי, שקראתי לו פורום של סולידריות.
זה יפה.
ואז התחלתי להסתובב בכפרים כדי בעצם לאסוף פרחים, כמעט 3,000 כפרים נפגעו בעקבות רעידת האדמה, ו... באמת היה המון 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 מה לעשות, ויש לי שם תובנות, באמת ספר, אולי שניים.
איזה יופי, אז אנחנו נשמח גם לקרוא את הספר הזה, אבל את מגיעה בפעם הראשונה לכפרים מסוימים?
כן, ו... כן, כי הנטייה הייתה להגיע יותר לעומק של השטח, ופחות לאזורים שבדרך כלל הגעתי להם קודם. אלה שבאמת היו צריכים עזרה.
אלה שאף אחד לא מגיע אליהם, כן.
נכון, אחד מהם היה באזור שנקרא סיטי פאטמה, שדווקא מכירים בגלל המפלים, אבל לא את, את האזור בפנים, יותר בעומק.
שולטת בשפה כמקומית?
80%, כל פעם זה משתפר עוד קצת.
80% זה מעולה, כן, זה מדהים.
אני יכולה לספר לכם שהגעתי לאחד הכפרים, וממש ישבתי לדבר שם עם, עם הגברים של הכפר, כי אנשים לא היו. כמובן ששאלתי אותם, רגע, איפה אנשים? והם צחקו, ואז ראיתי אותם רגע לפני, הם כבר הלכו לחפש את המקום החדש שלהם. איפה יהיה הכפר החדש שלהם?
הנשים יצאו לחפש?
לא, הגברים.
אה, הגברים. אז רגע, אז למה הם צחקו לגבי אנשים? לא הבנתי, סליחה.
לא, ששבתי איתם בקבוצה של 50 גברים, ואין אפילו אישה אחת. כן. אז שאלתי.
צודקת.
אני מתחייבת. והם הבינו. אבל למדתי מהם, אגב, כמה דברים מאוד מעניינים. אחד זה ששאלתי אותם מה יהיה בכפר החדש שלהם שהם הולכים להקים.
כן.
אז רק שניים דיברו. ושאלתי אם מישהו עוד רוצה לשתף, והמנהיג של הכפר אמר לי, עינת, את יודעת, אנחנו בכפרים, אנחנו מאמינים שכשאנחנו שומרים את השאיפות שלנו בפנים, זה דווקא החופש שלנו.
מה זה אומר? מעניין.
שזו תפיצה אחרת, שזה אומר שככה הם שומרים על החירות שלהם, כי אם לא יודעים מה הם רוצים, אז זה שלהם, וזה מידה של חופש. וזה הפוך לגמרי מאיך שאנחנו תופסים חופש.
זאת אומרת, את לא מדברת על... על זה שאתה לא מתחייב, או נודר נדר, ואז אתה כבול. אז זה לא קשור לזה, או שזה כן?
לא, זה קשור לפרטיות. יש בפרטיות חופש.
הבנתי, אוקיי.
שהיא שונה לגמרי מרגע חופש הביטוי, ולהגיד הכל, ו... זה היה שיעור אחד כזה מהכפרים. והיו עוד שיעורים, גם על סולידריות, על קהילתיות.
מה על סולידריות? אני חוויתי... באתי איזה כמה ימים אחרי אסון די גדול בגואטמלה, וגם חוויתי דברים כאלה בעולם האינדיאני שם של קהילה, אז תספרי קצת, זה
כן.
מה חווית?
אז, אני חושבת בגלל שהן קהילות מרוחקות, מבודדות, שלא תמיד המשאבים של המדינה קרובים אליהם, אז הם המציאו לעצמם לאורך השנים כל מיני מודלים ופרקטיקות איך לעזור אחד לשני, ואחת מהן נקראת טוויזה. שמעתם על זה?
טוויזה?
טוויזה.
לא.
זה עיקרון שבא מתוך הזרם הסופי, כי הרבה מהכפרים האלה הם סופים, שזה זרם מיסטי באסלאם. ולמשל, אם עכשיו נרסו בתים בגלל רעידת אדמה, ומשפחה צריכה עזרה, אז כל המשפחות בכפר, כל אחת תורמת יומיים, שלושה ימי בנייה, ושולחת את הגברים במשפחה, וככה בונים את הבתים אחד לשני.
זה יופי.
זה ממש ממש ממש...
אז זה לא מקומות עם יריבויות כאלה כמו ב...
לא,
אני יודע מה...
יש.
יש.
לא, כמו כל מקום, יש יריבויות בין כפרים, אבל יש להם גם את המנגנונים שלהם לפתור את היריבויות האלה, אבל אני רוצה לספר עוד משהו על סולידריות.
בבקשה.
יש שורש לסולידריות. יש במרקש. יש מסלול שנקרא אל-חאג' אל-מסכן. שהוא מסלול בין שבעה קדושים סופים, כן. שבמרוקאית קוראים לזה סבאט אל-ריג'אל.
כן.
אחד מהם זה סידי בלעבס אל-סיפטי, שנחשב במרוקו להביא תורת הסולידריות, כמובן גם הוא סופי.
יהיה לנו תרגומים, תהיי בן אדם, מה את עכשיו זה? כי זה ניב מרוקאי, זה לא עכשיו כמו ערבית, זה לא בדיוק.
אבל זה השם שלו.
אוקיי.
אבל הוא ידוע כהביא תורת הסולידריות בסביב הקבר שלו, שנקרא במרוקאית זאויה, מגיעים כל האנשים שיש להם מוגבלויות, וכל מי שצריך עזרה מכל מיני בחינות, החלשים בחברה.
להלן אל מסכן, כאילו זה זה?
לא, זה חאג' אל מסכן, כי זה לא חאג' הגדול.
אוקיי, נו, אז בסדר, תעזרי לי לדעת, מה את רוצה? נו, אני לא יודע.
אני חושב שלא הרבה מכירים את המסלול הזה, אבל זה בצד השני של המינג'ה מלפנה, לא בצד המתויר, בצד הלא מתויר, ומי שעושה את כל שבעת הקדושים נחשב... לסוג של חאג', אבל אותו קדוש, היו מגיעים אליו כי כשלא ירד גשם למשל, והיו אומרים לו, תתפלל בשבילנו לגשם, היה נכון ימי המגל,
כן, אוקיי.
מגמרי.
יש אותו בהרבה תרבויות, כן.
מגמרי, והוא היה עונה להם, אבל בצורה מאוד חכמה, הוא היה אומר להם, יש מצוקה בקהילה, הגשם יבוא כשלא תהיה מצוקה בקהילה.
תעזרו לעצמכם, תעזרו לקהילה, תתמכו אחד בשני ותראו איך הגשם יגיע.
ממש ככה, גם אולי קצת פחות מחכים לגשם כשיש פחות צורך בקהילה.
כן, הזמן רץ מהר כשבונים למישהו אחר בית. ואז פתאום גשם, אתה אומר, הא, הנה זה קרה. איזה יפה, זה ממש יפה. אז את הולכת להיות במגורי קבע שם? זאת אומרת, זה כבר... זה התוכנית? או שלא?
זאת הייתה התוכנית. המלחמה, אני מודה שהיא...
החזירה אותך לפה.
היא פשוט מין זמן ביניים, שאי אפשר לקבל בו החלטות, והדברים תלויים באוויר, אני לא צריכה לספר לכם, כולנו נמצאים בסיטואציה הזאת, דברים נעצרים, דברים מתפתחים.
אבל מישהי אמרה לי את המשפט, שדווקא בתקופות של כאוס, אז אנשים שמאירים, הם מאירים חזק מאוד בתוך הכאוס. אז אם את יש בך את הרצון הזה לסולידריות וקהילתיות ושיתופי פעולה במזרח התיכון, את יכולה להביא הרבה אור. אז אני ממש, I'm supportive of your cause.
שזה אגב המשמעות של השם המרוקאי של המשפחה שלי, זה בא לאורות.
תראי איך זה יפה הכל, איך זה יפה הכל.
רגע, ותגידי, אבל חזרת קצת בשנה הזאת כאילו לראות שמה קורה או ש...
קודם כל...
כאילו בכפרים עצמם או בסוג של קשר.
בכפרים עצמם אני אספר לכם גם שאני מקימה בימים אלה בית ספר ל-22 כפרים, והוא הולך להיפתח באוקטובר, אז אני גם נוסעת לפתיחה שלו, ועם ישראל סיפק ומספק להם את הערכות חזרה ללימודים.
די!
זה היה קמפיין...
את יודעת למה? כי אנחנו לא צריכים אותם, כי אין פה לימודים.
נכון, זה בשביטה.
אבל תבינו כמה הצרכים דומים, תחשבו רגע, כאילו זה מדהים, זה אומנם נסיבות שונות לחלוטין, אבל הארץ, המקום של בית ספר בתוך השיקום, וגם המקום של להתמקד לא בטווח המיידי ולספק סמיכות ואוכל ומים וזה, אלא לחשוב רגע על איך מייצרים תקווה דרך משהו שבונה עתיד ולא לא מחבא שריפות, ואיך משלבים את התושבים בפנים, וכל כך הרבה תובנות שהן מעדדות לשני הכיוונים, אבל אני מודה שגם בתחות השיחה הזאת זה עוזר לי יותר לחשוב על החיבורים האלה.
איך אני שמח. עינת לוי, תקשיבי גם לשיר הזה, הוא בככה מזכיר לי את השיחה איתך. קוראים לה והיא, לא יודע, היא מערבבת מרוקאית וג'אז, וזה כל כך יפה, פשוט יפה. תודה רבה לך, מומחית למרוקו ויועצת אסטרטגית לשיתופי פעולה במזרח התיכון. אמן ותצליחי בכל מה שאת עושה. תודה רבה.
אמן ותודה לכם.
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
דודו אדרי הוא מומחה לטיולי פרימיום במרוקו, מה העניינים?
נהדר, נהדר. דרך אגב, אום שר הבלוז מרוקאי, שנקרא תמקרישט.
אני לא ידעתי שיש כזה דבר בלוז מרוקאי, אתה עכשיו מחדש לי, אני חשבתי שיש כאן, כאילו אני דמיינתי כזאת ממה שקראתי בביוגרפיה של זה, שזה כזה, אתה יודע, בכל מקום יש היפסטרים, והם לוקחים ככה את התרבות האירופאית, מנחילים אותה ככה, מערבבים אותה טוב טוב עם איזו תרבות אותנטית יותר, ואז יוצא הצליל הזה, אז לא, אתה אומר...
הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק.
זה יותר עמוק ויותר שייך אפילו למקום ממה שאני מדמיין.
לגמרי, כן, לגמרי. תחשוב שבחודש יוני, בכל שנה בסווירה, שזו עירת חוף מקסימה, מתקיים אחד מתקיים פסטיבל בלוז אפריקאי מטורף.
איזה מגניב.
מטורף.
לא, תשמע, הם סופר מוזיקליים. כאילו, באמת, כן.
ברור, ברור, ברור.
בטח, מאיפה הגיע הצהלולים?
נכון, נכון. זה הרי, אתה רוצה להתווכח עם הבבלים על זה? כי לפי דעתי זה יותר משם. זה יותר משם.
אני רוצה להתווכח, עשינו אותי תוכנית על בבל?
לא, אבל נתווכח על זה בהמשך, אבל, ואתה יודע מה, זה יהיה מדהים לעשות את התוכנית הזאת.
על אשור ובבל.
בוא נעשה על עיראק בכלל, בוא נעשה על זה ונדבר על זה. וגם נוכל לדבר, אגב, עם רון בן ישי, כי הוא היה שם. אבל לא משנה, ועם אבא שלי, כי הוא היה שם. לא משנה. אני רוצה, אם אנחנו כבר מפריחים כל מיני דברים, ומסדרים לנו כל מיני דברים, איך זה שכולם עבדו אצל המלך, או היו בחצרו, או היו שייכים איכשהו, או זה עשה בזה, ואני מדבר כמובן על היהודים, כי אלה הסיפורים שאנחנו מכירים, ש... הגיעו לפה, ואתם לא מבינים מה היה להם שם, אתם לא מבינים על מה הם ויתרו שם. אני מכיר את הסיפור הזה מאוד תרבויות, אבל שם זה נורא נורא דומיננטי הסיפור הזה.
אז כמו כל סיפור מרוקאי, זה מתחיל בנימה מרוקאית, שזה איימה, איימה, איימה. איך אנחנו עבדנו אצל המלך? כמו מתכון במרוקאית. אבל למעשה זה כך היה. אז אני אקפוץ רגע אחורה בזמן.
כן.
ואני אתן איזושהי סקירה ממש קצרה, ואז תבינו למה.
תביא.
אז אנחנו בעצם חוזרים ל-638, בחור בשם עומר אבן כלאב, כובש את ירושלים, כותב איזה, מנסח איזה הסכם קנייה בין ירושלים לכובש המוסלמי, ולאחר מכן זה נשאר אי שם באוויר, אבל ההסכם הזה, תקנון עומר, כמו שנקרא, מלווה אותנו בערך לאורך כל ההיסטוריה בעולם הערבי, עד שמגיע בחור נוסף בשם עומר השני, או שהוא נקרא החליף ישר הדרך, שבא ומנסח מחדש את מעמדם של המוסלמים. הוא רצה לייצר איזושהי עליונות מוסלמית, ועליונות מוסלמית, וכל מי שאינו מוסלמי קיבל את השם דמי, שהיה לו לבוש מיוחד, היה אסור לו לרכב על סוס, לקיים חגיגות דתיות, למכור יין למוסלמי וכו' וכו'. ומתוך זה, גם אסור, הוא אסר על המוסלמים לעסוק בעבודות בזויות לאסלאם. עיבוד אורות, סחר בכסף וזהב, ודברים בסגנון הזה. אז למי נתנו את זה?
ואז היהודים מגיעים, והם בעצם לוקחים את כל העבודות האלה, איך קוראים לזה? ברולסקאי, נכון? זה
ברוסקאי.
ברוסקאי, זה האורות.
מעבד אורות,
ויש,
נכון.
ויש, וכמובן זהב, יעלומים, ונגיד גם אולי הלוואות ובנק, זאת אומרת, הדבר הזה?
הלוואות ובנק, לגמרי, הלוואות ובנקים, שליטה בנמלים, וכן הלאה.
אז מה שבזוי, מה שבזוי בעיני המוסלמים הוא צומת מרכזי כלכלי מבחינת היהודים.
יפה.
כן.
ואז מי שבעצם מבין את הסיפור הזה זה שליט מרוקאי בשם עבד אל-חיק, שהיה שייך לאיזה שושלת מרינית, תקופת תור הזהב של מרוקו, הוא מחבר בעצם את צפון מרוקו עם דרומה. שבעצם הייתה, זה היה שייך לשבטים שונים.
זה היה קנטונים כאלה בעד, אמרנו, זה כמעט מדינות שונות, ממש.
מדינות שונות, זה נקרא ארץ הסיבה וארץ המחזן. הוא בעצם מחבר אותם. ובעצם החיבור, הוא בעצם מצליח לתפוס סביבו את הסוחרים הכי טובים, והוא מבין שהוא צריך להגן עליהם. איך מגנים עליהם? בונים להם גטו, מה שאנחנו קוראים לו במרוקאי תמלח, אוקיי?
כן.
שזה הרוב היהודי, ובעצם ב-1400, בערך 1438, מוקם הרוב היהודי הראשון בפס, סמוך לאותו שליט שנקרא עבד אל-חיק. עכשיו, מכורח זה, אתה מבין שהם קרובים לארמון.
זאת אומרת, זה קצת כמו חצר המלוכה, זאת אומרת, זה המשך של חצר המלוכה?
בדיוק. מתוך זה שבעצם הם סגורים בתוך הרובע הזה, כי הוא צריך לשמור על הכסף שלו. מי יחליף לו את המצעים? מי יטפל בילדים? מי יבשל? מי ישיר? מי ירקוד?
וכמה שנים אחר כך, בערך 50-40 שנה אחר כך, גירוש ספרד, מגיעים גם למרוקו? מגיעים גם לרובע?
מגיעים, בהחלט, בהחלט. בגירוש ספרד מוקם אחד הרובעים, בעצם מוקם במרקש, אחד הרובעים הגדולים. ושוב פעם, הרובע הזה סמוך מאוד לארמון המלך לאז. והיהודים עוסקים, בעצם עובדים אצל המלך. עכשיו תחשוב שמלך מרוקו, החל מהשושלת המרינית ועד היום בעצם, בכל עיר גדולה יש למלך ארמון עובד חי ונושם. מרקש, קזבלנקה, רבת, פס, אפילו במדבר באזור ארפוד, מחוז תפילאלט, אסווירה, דרומה משם, אגדיר, בכל עיר גדולה יש לו ארמון. ותמיד סמוך להורמון, מי שניהל את העניינים היו היהודים בתוך הרוב הזה. עכשיו נגיד, כשאנחנו קוראים, אומרים בעצם, גרנו ברוב המיוחס, הרוב היהודי, טוב או לא טוב זה נתון לוויכוח.
כן, זה נשמע כלוב של זהב. זאת אומרת, זה נשמע מקום שבו דואגים לך, אתה שמור, אתה מיוחס אפילו, אבל אתה כן עבד. אתה כן ברמה המעמדית, אתה עבד.
אתה עבד. עבד לכל דבר. עכשיו, טוב או לא טוב, אני רק אתן לך דוגמה, עצם זה שהם היו סגורים בכלוב הזה, זה גם עזר מאוד, היה מאוד קל לפרוע ביהודים בתקופה הזאת.
ולשלוט בהם.
ולשלוט בהם. תחשוב, ב-1465...
ידעו איפה הם נמצאים, כן. ריכזו אותם.
הם היו מרוכזים במקום אחד, והפרעות בפס עזרו לטבוח כמעט בכל יהודי פס שהיו. אז מצד אחד, איך קראת אמרת? כלוב של זהב. בוא נשאיר את זה ככה, ניתן לזה תחושה טובה. לא נבאס את המרוקאים שיקשיבו לתוכנית, למה להיכנס למרוקו יהיה לי קשה.
תן לי רגע, רק בסוף הדברים שלך, את מעמדם של יהודים היום במרוקו?
הקהילה היהודית היא קהילה קטנה. יחסית ומאוד מאוד מבוגרת. מבוגרת כי היהודים לא רצו שהבנים והילדים יתבוללו ולכן הוציאו אותם. אבל אני אפתח רגע סוגריים. אנדרי אזולאי, מר אנדרי אזולאי, יהודי מאוד 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 קרוב למלך, איש סודו, עדיין חי לצילו של המלך ויועץ לו. ואני יכול לומר לך שכיהודי מרוקאי, עד הסכמי אברהם, הבחור הזה מעולם לא ביקר בארץ ישראל. הוא הזדהה עם השלטון המרוקאי.
כן, באופן מוחלט, ואפילו היה צריך להראות שהוא בכלל אין לו זיקה לישראל.
כן, לא, זה גם דרך אגב מה שהשפיע כמובן מאוד, וזה סיפור דרך אגב שבאמת לא מסופר, רק שאחרי שביקרתי מרוקו הבנתי, זה כל העלייה. אוקיי, זה סיפור מטורף של איך ילדים עלו לבד, כל המחנות והתחנות בצרפת, והם חיו במחנות אוהלים ליד קבלזבלנקה
חודשים. זה יכול להיות נכון, זה בפני עצמה.
לבד, דברים מדהימים, אבל גם אז דרך אגב, היו קהילות יהודיות גם בנגיד הכפר של טודרה, מהשיר המפורסם וזה, היו גם קהילות בכפרים הברברים, נכון דודו?
לגמרי, לגמרי, יהודים היו בכל מרוקו, ואני מסתובב במרוקו מ-2003, והגעתי לכפרים ואזורים שלדעתי מלך מרוקו לא מכיר אותם, ותמיד אתה תמצא מישהו שיקרא לך, יקרא לך עברי, כי כך הם קראו ליהודים, הנה הגיע העברי, והוא תמיד ימצא איזה בית, או ייקח אותך לאיזה פינה, או קבר של יהודי שחי שם. וזה פשוט מדהים.
הם היו מאוד מעורים.
מחבר שחיים במערות ועד לערים הגדולות והמבוססות. הם היו באמת מעורים בחיי היומיום.
דודו, אני מצפה שבפעם הבאה אתה לוקח אותי לשם.
כדאיך.
יצביעו עלינו, יגידו עברים, אכפת לי, אכפת לי. דודו אדרי, מומחה לטיולי פרימיום במרוקו, תודה רבה רבה לך, שבת שלום.
תודה דודו, ביי.
תענוג, ביי.
בקיצור.
כן, בקיצור.
סו.
כן, זה פשוט ככה, אין מה לעשות. יש לי חברה טובה שאת הירח הדבש שלה הם עשו במרוקו, והם עשו מזה טיול ממש ממש מרשים ומדהים.
זה באמת טיול מהמם, אין ספק, זה טיול עוד פעם הכל.
ולא דיברנו על אוכל בכלל.
לא על אוכל ולא על...
בכלל. זה לא הגיוני בכלל, שאנחנו לא מדברים על אוכל.
נכון, לא על אוכל, ולא על ים, ולא על גלישה בים, ולא על הליכות ברגל, ולא, כאילו זאת מדינה, ולא על המדבר, על הסהרה, ולא על המון המון דברים שהם גם מרכיבים מאוד מרכזיים. את הנסיך הקטן, כאילו כאלה, זה הכל שם, באמת, הערים בצפון, מקנס וזה, הם עולם, זה הכל עולמות אחרים, וזה באמת מדינה לכמה טיולים, עוד פעם, שיחזרו הטיסות הישירות, אז אולי מה שנקרא...
איך מגיעים עכשיו, אגב?
דרך אירופה, כמו עד לפני 3 שנים.
כן.
או פריז, או דרך מדריד, זה קל. יש הרבה טיסות.
כמה זמן צריך במרוקו, באמת? לטיול כזה?
לטיול ראשון, מה שנקרא... כן. שבועיים, 12 יום, אני, עוד פעם, מי שמתאהב אחרי זה, אז הרבה פעמים חוזרים למרקש, או לאחת הערים, כמו פז מקנס, גלישה, אנשים חוזרים וגולשים בה, כמה וכמה פעמים, אבל בדרך כלל 12 יום, שבועיים זה, זה אתה מבין את המדינה.
תן לנו יותר ממנת רחוב אחת, בבקשה.
אין מנת רחוב שם, זה רק, זה ללכת לרחוב ולאכול, לא, כל מה שקשור בתוך עולמות הטאג'ין, בקדרות.
אני מדמיין דברים בדיוק, מבושלים הרבה זמן עם אורז ועם בשר.
זה בטאג'ינים, אבל שזה כל הזמן נמצא, לא, אבל אם אתה הולך לשוק כזה כמו אג'מה לפנאו בלילה, אז המון המון כאלה שיפודים, ומאכלי ים, יש כאילו מהכל ומהכל, אבל אם רוצים לאכול ממש את המרוקאי, אז כן, זה כל הטאג'ינים האלה לכל, מכל הסוגים שלהם, וכבס, כבס אחר כאילו גם כן. קצת.
על מה אפשר לוותר במרוקו?
הרבה פעמים דווקא הישראלים על הסערה לפעמים.
וואלה.
כן, קודם כל כי אנחנו מכירים ויש
ראינו
דיונות.
ראינו מדבר.
אבל לא ראינו כזה,
ברור,
לא
ברור,
ראינו
ברור.
כזה, לא, זה פשוט הרבה פעמים נסיעה מאוד ארוכה, זה תלוי בבן אדם, מי שיותר מתחבר לעולם העירוני, אז אני נגיד אומר לו, תהיה עוד יומיים במרקש ותמצא למשל את המקומות האלה של הבלוז, והמקומות הקטנים של המוזיקה, והדוכנים הקטנים של הרחוב, כי יש בזה משהו יותר חי, אז עכשיו תלוי מה אתה אוהב יותר ומה פחות, אבל הרבה פעמים הסער כאילו אתה יודע, הנסיעה ארוכה אליה, כן. ואז אנשים אומרים, אוקיי, דיונה, היינו בדיונה, אבל עדיין, זה לא מה שאנחנו מדמיינים, זה לא הדיון הגדולה באשדוד.
ברור.
זה
ברור,
אירוע אחר לגמרי.
ברור. כן. רענן, תודה רבה.
תודה.
היה מדהים, אני מת לנסוע לשם, באמת.
כן.
זה כבר הרבה זמן, אני מתכנן. זה יקרה, תכף, אני מבטיח. לא שמישהו מחכה, אני רק אומר
בדרך.
לעצמי. אני מבטיח לעצמי, בסדר?
כן.
אני רק סומך פה על, על הסאונד, וטל אלפקס על הדיגיטל, וזיו המויאל, הוא העורך והמפיק שלנו, והם כולם טובים. וברוכים, ותהיו כולכם ברוכים בשישי שבת הזה, והרבה בשורות טובות, אמן, אמן, אמן. או, אתם יודעים מה? אחת. אני אסתפק באחת.
נתחיל באחת. תודה.